אנחנו ממשיכים באייטם שהוא ממש מתקשר לכל הנושאים שדיברנו עליהם. לכאורה יש בתי ספר חרדים שמלמדים ליבה ברמה כזאת או ברמה אחרת, כמו למשל החינוך העצמאי, או כפי שהזכיר זאת חבר כנסת מלכיאל משס, רשת החינוך של שס. אבל מחקר שכלל באמת רעיונות עומק עם עשרות מנהלים, מורים ומפקחים בתלמודי תורה חרדים, מעלה שהמציאות שונה. פרופסור לוטם חזן פרי, שלום, בוקר טוב.
לוטם,
בוקר זהו.
טוב.
בוקר אור. מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה, שערכת את המחקר הזה. דבר ראשון, סתם מעניין אותי, מה היה הטריגר שככה הוביל אותך לצאת למחקר הזה?
אז אני אקדים ואומר שהמחקר נערך בשיתוף עם פרופסור נטע ברק אורן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, וגיל נחמני, שהוא מנהל תלמוד תורה בטבריה, והוא סיים עבודת תזה בהנחייתי, והמשיך עכשיו לדוקטורט. אני חוקרת את החינוך החרדי כבר שנים רבות, עבודת הדוקטורט שלי, שהתחלתי לכתוב אותה ב-2007, עסקה בנושא הזה, ומאז אני עוסקת בנושאים שונים שקשורים לחינוך החרדי, בעיקר בנושא לימודי הליבה בבתי הספר לבנים, אבל גם בנושא הליכי קבלה ובנושאים נוספים. אז המחקר הזה הוא היה המשך טבעי לעבודה שאני עושה כבר הרבה שנים, גם בישראל וגם בארצות הברית, באנגליה ובבלגיה.
אוקיי, עכשיו, זה מחקר שלם כמובן, ואפשר גם לקרוא עליו בכתבה שפורסמה בעיתון הארץ, אבל בכל זאת, אם את יכולה בקווים כלליים, מה העליתם בחקתכם?
אז הדבר הראשון שעשינו זה בעצם לבדוק כמה ליבה מלמדים. השאלה כמה ליבה היא לא מה הרמה של הליבה, שזאת שאלה כמובן נפרדת, אלא פשוט מבחינת שעות, האם יש עמידה בדרישות של משרד החינוך או לא. ומצאנו, דבר ראשון שיש גיוון כמובן, שבתי ספר עומדים בצורה שונה בדרישות שמצופות מהם, רבים מהם, רובם, לא מלמדים את לפחות אנגלית ומדעים ברמה שמשרד החינוך מבקש מהם. זה כמובן ידע שכל מי שבחברה החרדית מודע לו, שבזין חד כבר לומדים הרבה פחות, זה גם משהו שעלה באופן מאוד בולט ממצאי המחקר. אבל מה שהיה מאוד מעניין זה שהדרישות הן לא היו חסרות משמעות לחלוטין. כלומר, ככל שדורשים מבית ספר יותר, כך היקף אי הסיוד שלו לדרישות הוא נמוך יותר. מצורך העניין, ניקח את הרשתות, אז הרשתות מחויבות ב-100% ליבה, אז הן לא מלמדות 100% ליבה, אבל הן מלמדות אחוזים גבוהים יותר ממה שנדרש מהן מאשר למשל מוסדות הפטור. כלומר, הנורמות הן לא חזרות משמעות לחלוטין, הן משפיעות, וזה ראינו בראיונות עצמם, כלומר בניתוח האיכותני ממה שאמרו המנהלים. מנהלים אמרו לנו, זה משפיע על הצורה שבה אנחנו ניגשים לבנות את המערכת. זאת אומרת, זה נקודת המוצא שלנו. אחר כך נלמד אנגלית, לא נלמד אנגלית, זה כבר עניין של החלטה.
עכשיו, לדעתך, אנשים במשרד החינוך שאמונים על זה, שקראו את המחקר שלך, נפלו מהכיסא? לדעתי לא.
א', ברור שלא, גם ראיינו אותם, ראיינו מפקחים, ברור שלא. אני חושבת שבמשרד החינוך יש רצון להיות בקשר, ואני עכשיו לא מדברת על אכיפה שיטורית, אבל בקשר יותר הדוק עם בתי הספר החרדים, מהסיבה שרבים מבתי הספר לא עומדים בדרישות לא כי הם לא רוצים. מה שמצאנו, וזה כן דבר שהוא הפתיע אותי, זה צמא מאוד מאוד גדול בשטח, בשעות שמלמדים ללמד יותר טוב. ומצאנו חוסר גדול מאוד במורים לאנגלית ובמשאבים שקשורים ללימודי אנגלית, חומרי לימוד, ספרים שמקשים על המנהלים, גם כאלה שרוצים ללמד אנגלית לא מלמדים אנגלית כי אין להם מורים ואין להם משאבים. אז אני חושבת שהנתק הגדול מאוד בין משרד החינוך לבין הרוב המכריע של מערכת החינוך החרדית, למעט הממח, הוא נתק שאני לפחות, היה לי עצוב מאוד לראות איך הוא עלה מהמחקר, והוא משפיע לא רק באמת על ההתייחסות הפוליטית לציות או אי-ציות, אלא גם על עצם היכולת להדריך, לתת באמת איזושהי הנחיה שהיא יותר מקצועית ויותר משמעותית בכל הנושא של לימודי חול בבתי ספר חרדיים.
אגב, מנהלים, מעניין אותי מה היה האינטרס שלהם לשתף אתכם פעולה, מנהלים בהווה או בעבר?
מנהלים בהווה. היה לנו צוות מלבד גיל שהוא חרדי ומנהל בית ספר, והוא ערך פחות או יותר כשליש מראיונות. היה לנו צוות של עוזרי מחקר חרדים, שכל אחד מהם יש לו את הקשרים שלו ואת הקהילות שלו, אנשים שעבדו איתנו, חלקם לומדים באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה.
כן, אבל המנהלים ידעו מה הקונספט של המחקר, מה השאלות המרכזיות.
בוודאי, כלומר, אנחנו הראינו...
זה לא היה תחקיר עיתונאים מצלמות נסתרות.
ממש לא. דרך אגב, זה גם לא פעם ראשונה שאני מראיינת מנהלים חרדים.
לא, אבל מה האינטרס שלהם? שיעמיקו את הפיקוח עליהם? בדרך כלל זה לא האינטרס של מנהל.
אתה שואל אותי שאלה מאוד טובה, שהיא שאלה מתודולוגית. למה יש לנו שיתוף פעולה בחברה החרדית?
לא, בנקודה כזו, שכאילו מנהל יש לו כבר איזה הבנה עם המפקח, למה הוא רוצה לתרום ל...
אז א', זה הכל, כלומר, הנקודה החשובה ביותר זה שהכל אנונימי, כלומר, היה ברור למנהל שאנחנו נשמור על כל ההיבטים של הסודיות והאנונימיות, וגם במחקר עצמו שנכתוב אותו, למשל, אם יש פרט מזהה שיכול לזהות איזשהו בית ספר או רשת, כמובן שאנחנו מחליפים מקומות ופרטים מזהים.
כמובן, כמובן, כן.
למנהל לא היה, כלומר, אני חושבת, שום חשש שהזהות שלו תתגלה. לא ראינו גם דרך אגב איזשהו חשש כלומר, מצד המנהלים שמשרד החינוך יגלה במרכאות.
זאת אומרת, הם כל כך רגועים, שהם לא בלחץ שהמחקר יעמיק את הפיקוח עליהם. הם מכירים טוב את משרד החינוך.
נכון, וגם במחקרים קודמים שעשינו על הצווי הסגירה של הקורונה, מנהלים שיתפו פעולה. חלק מהמנהלים, דרך אגב, גייסנו אותם פשוט בטלפון לבית ספר. שאנו שלום, אנחנו עורכים מחקר בנושא כזה וכזה. האם תהיו מוכנים להתראיין? אני עכשיו שאתה שואל אותי, אני אומרת, זה נושא שבאמת אולי ראוי למחשבה, מה גורם למנהלים חרדים לשיתוף פעולה? אני חושבת שחלק מזה זה הרצון לעזור. שפונה עוזר מחקר או תלמיד מחקר ואומר, אני עורך, משתתף במחקר כזה וכזה, אם תוכל לסייע לי, אז הם בהחלט מוכנים להקדיש מזמנם. זה לא פשוט. הקדשנו לזה שנתיים פלוס של איסוף נתונים, אבל זה בהחלט משימה שהיא ברת ביצוע, גם בנושא כל כך רגיש בחינוך החרדי.
מעניין, מעניין, מעניין. טוב, באמת ממליץ לכל מי שמתעניין בתחום לנסות ולקרוא כמה שיותר על המחקר הזה. פרופסור לוטם חזן פרי, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה, תודה לך, יום טוב.
בשמחה, יום טוב.
תודה.